אני גם ברשותכם, אחרי התנצלות על העיכוב, מבקש לפתוח, תודה רבה רבה, בתזכורת שבשבוע הבא, בשבוע הבא לא יתקיים השיעור, רגיל, חד פעמי, בשבוע הבא בעזרת השם, בשבוע שאחר כך אנחנו שווים כסדר. שאלו אותי לגבי השבוע הבא, אז השיעור גם ברדיו וגם בהקלטה, נכון יואב, יוקלט בשבוע הבא כרגיל. זאת אומרת, יהיה שיעור מוקלט, אני אשוב לבר אילן, אז השיעור בבר אילן יתקיים, אבל לא יתקיים כאן. אנחנו נתחיל, ומי שאין לפניהם את הדפים יקבלו ממש מיד, אנחנו יכולים להתחיל גם בלעדיהם. ערב טוב, הפרשה הראשונה, בפרשת חיי שרה שלפנינו, עוסקת בקבורתה של שרה, בהספדה, בבכי. אבל כל הפעולות האלה נכתבות די בקיצור. הדבר שמעריכים בו יותר מהכל הוא המסע ומתן שבין אברהם לבין בני חת, בין אברהם לבין עפרון, שאת המערה ואת השדה שלו קונה אברהם לקבורתה של שרה. כל הפרשנים חלוקים אמנם בתשובות לשאלה, אבל מאוחדים בשאלה הראשונה שלהם בפרשה, למה מעריכה התורה בכל הסיפור הזה? אבן עזרא אומר את תשובתו הפשוטה במקור אחד לפנינו, ונזכרה זאת הפרשה, הוא מדבר פה על הכל, על מות שרה, על קבורת שרה. ברור שמותה של שרה היה מופיע גם ללא סיבה שקשורה עכשיו לקבורה בארץ או לארץ ישראל. אבל כאשר אנחנו מדברים על מותה של שרה שהיה מופיע, זה לא, אולי אני אעצור לשנייה אחת, כי אני רואה שהדפים הגיעו, אז כדי לא להפריע. איפה חסרים דפים? כאן? אבי, אם אפשר, אם אפשר להעביר קודם לכאן. סליחה על העיכוב. אני חוזר אם כן להתחלה. הסבר אבן עזרא לאריכות הדברים בפרשה הוא ההסבר המופיע לפנינו במקור אחד. ונזכרה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות לחיים ולמתים. ועוד, לקיים דבר השם לאברהם להיות לו לנחלה. כאילו כתוב פה להיות לו הארץ הזאת לנחלה. שני הסברים. ההסבר הראשון, להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות לחיים ולמתים. כדאי לזכור, זו פעם ראשונה שמתוארת בכלל במקרא קבורה. היו קבורות. עובדה שבני חטא בעצמם הכירו את המושג איש ממנו לא יכלה ממך מקבור מיתך, הם הכירו את המושג של קבורה, אבל הסיפור עוד לא סופר על אדם שקברו. והנה עוסקים בזה כל כך הרבה. וארץ ישראל מעלתה גדולה לא רק כארץ החיים, אלא בכלל, עד כדי כך גדולה מעלתה שאברהם כל כך תורח לקבור את שרה בארץ ישראל. זה הסבר א', מאוד פשוט. הסבר ב', ועוד, לקיים דבר השם, לקיים, הייתי אומר היום בעברית מודרנית, לאשרר. כלומר, להראות שאכן מתקיים דבר השם לאברהם, לא לקיים מה שהבטחתי, אלא להראות שזה מתקיים. לקיים דבר השם לאברהם, להיות לו לנחלה. הנה, תראו שאכן הוא קונה את הארץ וזוכה לשבת בה, וגם כדרך כל הארץ לקבור בה את מיתו. הרמב"ן מביא את דברי אבן עזרא ולא מבין לא את ההסבר הראשון ולא את ההסבר השני. במקור 2, ולא ידעתי טעם, כותב הרמב"ן לדברי רבי אברהם, לא מבין מה הוא אומר, שאומר להודיע מעלת ארץ ישראל לחיים ולמתים, ועוד לקיים לו דבר השם להיות לו לנחלה. עד כאן ציטוט, נכון? עכשיו מה הוא לא מבין? א', כי מה מעלה לארץ בזה, כי לא יוליכנה אל ארץ אחרת לקוברה? לא הבנתי, אומר, אני פשוט לא מבין. הוא גר שם, מה אתה רוצה? אז הוא קובר שם. שם הוא גר, שם הוא קובר את מיתו. מה ציפית? שהוא ייקח אותה לחרן להיקבר? אם אתה רוצה שהוא יקבר, אז הוא קובר אותה בארץ ישראל. שאלה מאוד טכנית, אבל מאוד חזקה. יש כאלה שמוכיחים, שטוענים כנגד הרמב"ן, שאברהם אבינו לא היה בקריית ארבע, אלא הוא היה בבאר שבע עכשיו. כי הפסוקים האחרונים אחרי העקידה הם, וישוב אברהם אל נערה, ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע. והוא לוקח אותה עכשיו לקריית ארבע, אבל זה קשה, כי הוא לא לוקח אותה לקריית ארבע, היא הייתה באילוני ממרא. הוא חזר לבאר שבע, ועכשיו הוא חוזר הביתה. סביב זה מתפלפלים ראשונים ורוצים להראות שאולי מה שרצה אבן עזרא לומר זה שגם בתוך הארץ יש מעלות מעלות, והנה הוא בא לחברון לקבור. כך או כך, טוען הרמב"ן, זה לא נראה כל כך. מה ציפינו שיסע למקום אחר? טענה שנייה של הרמב"ן במקור 2 בשורה האחרונה, מה אמר אבן עזרא? לקיים דבר השם לאברהם להיות לו לנחלה. אומר הרמב"ן בקיצור, ודבר השם לאברהם על כל הארץ היה. מה הוכחת? שאברהם הצליח בקריית ארבע לקבור, וזה אתה מוכיח נחלה על כל הארץ? ונתקיים רק בזרעו. באמת הנה חינמי, באמת אכן באמת, לא אברהם זוכה שכל הארץ אצלו. זה כבר יהיה אצל יצחק, אצל יעקב, נכון? זה לא נאמר לאברהם שהוא יזכה. כתוב לו, לזרעך נתתי. שתי שאלות מצוינות של הרמב"ן. מן הסיבות האלה מגיע הרמב"ן למסקנה אחרת. מקור 3. זה המשך דברי הרמב"ן, ומסקנתו היא שונה משל אבן עזרא. תזכרו, השאלה שמטרידה את אבן עזרא ואת הרמב"ן זה למה נכתבה הפרשה הזאת. כותב הרמב"ן, ונכתבה זאת הפרשה להודיע חסדי השם עם אברהם, בכלל לא להראות את הקשר לארץ ישראל, אלא מרכז הפרשה הוא מסע ומתן ארוך שממנו ניתן ללמוד על הכבוד שרוחשים בני הארץ הזאת לאורח הלא רצוי שהגיע הנה לא מזמן. פתאום הגיע הנה, אתם זוכרים, אברהם, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם, עד אילון מורה, והכנעני אז בארץ. אף אחד לא רצה אותו פה. תראו לאן הוא מגיע כעבור כך וכך שנים. אז אמנם כבר ראינו את זה אחרי מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, שמלכי צדק הוציא לחם ויין, נכון? ומלך סדום ראה את גדולתו וכולם דיברו עליו, באמת ברוך אברהם לאל עליון קונה שמיים וארץ. אבל הנה עכשיו גם הכנענים בחברון בני חטא. להודיע חסדי השם עם אברהם שהיה נשיא אלוהים בארץ אשר בא לגור שם. והיחיד וכל העם היו קוראים לו אדוני. והוא לא אמר להם כן, שהיה שר וגדול, וגם בחייו קיים לו ואגדלה שמך ויהיה ברכה. חלוקת מעניינת מאוד. הרמב"ן אומר נכון, הנושא שמופיע בפרשת קבורת שרה הוא הארץ, וחברון, ומערת המכפלה, והקניין על הארץ, אבל זה לא החידוש. כי מעלת הארץ לא באה לידי ביטוי בזה שאברהם קובר פה את שרה. זה פשוט הגיוני. ב' מעלת הארץ איננה באה לידי ביטוי באברהם, כי באמת זה יימשך בזרו. לכן טענת הרמב"ם היא, לא באה זאת הפרשה אלא כדי להראות שאברהם מגיע להכרה מדינית, בינלאומית, תקראו לה איך שאתם רוצים, בארץ שכל כך לא רצו אותו בה. ואשתו מתה ונקברה בנחלת השם. חוץ מזה טוען הרמב"ן, יש גם עוד סיבה לפרשה. ועוד, כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות. שזה מסר היסטורי, רוחני, מוסרי, ראשון במעלה. באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הקדושים. ורבותינו אמרו שגם זה מן הניסיונות של אברהם, שביקש מקום לקבור את שרה ולא מצא עד שקנה אותו. דברי אבן עזרא והרמב"ן הם חלק מ... פסיפס שלם של הראשונים שעוסקים בעניין עריכות הפרשה בסיפור מערת המכפלה. אבל אני חושב שצריך להגיע אל הכל מנקודה אחת שאולי פחות מדי מודגשת בדברים שאמרנו עד עכשיו. לראשונה אנחנו פוגשים פה איש קובר את אשתו, אבינו קובר את אמנו, אבל לראשונה אנחנו פוגשים פה גם עוד דבר. לראשונה אנחנו פוגשים פה קניין בארץ ישראל. אברהם קונה קניין. צריך לזכור, הפגישה הראשונה שלנו עם אברהם אבינו היא בניסיון ללכת לארץ. לך לך. אברהם הצטווה לא רק לך לך פעם אחת, אלא אחר כך הוא הצטווה קום התהלך בארץ. שתי מצוות. האחת היינו קוראים לה היום בתוליכנו קוממיות לארצנו, לך לך אל הארץ, מצוות העלייה לארץ ישראל. אבל זה לא נגמר שם. הציונות לא נגמרת בלבוא לארץ. היא נמשכת בבתוליכנו קוממיות בארצנו. עכשיו יש מצוות קום התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה. וכך תקבל אותה, כך אתננה לך. אלה הפעולות שראינו את אברהם מצווה בהקשר לארץ. ראינו אותו מיישב את הארץ. ראינו אותו נוטע אשל. ראינו אותו ברעב, עוזב בכאב ושב לארץ שוב. אבל מה פירוש לקנות את הארץ? או מה פירוש לקנות נחלה בארץ? אני רוצה להסביר את השאלה. א', הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליו מעולם לקנות. זה ודאי יוזמה שלו. ב', איך קונים משהו שלך? או הייתי מגדיר את זה בצורה יותר קשה. אנחנו מאוד מתפעלים מהפרשה, אבל האם אין כאן מקום להקשות קושייה? אם אתה קונה, אולי זה משהו שמחייב הבנה לפחות, נאמר את זה בלשון עדינה. מה אתה עושה פה קניינים? כולם מתפעלים מהקניינים. אני רוצה לדבר על הפעולה הזאת, על הקניין. אני רוצה לטעון שישנם שני שלבים בקשר שלנו לארץ ישראל. השלב הראשון הוא הירושה, ההליכה, המלחמה, הכיבוש, והשלב השני הוא הקניין. אנחנו צריכים להבין את המושגים האלה, אבל בשביל זה בוא נתחיל בדברי חז"ל, חשובים תמיד, חשובים בימים שלנו, בשעות שלנו, בדור שלנו, על אחת כמה וכמה. מקור 4, מדרש רבה, בפרשת וישלח, בבראשית רבה, המדרש נמצא לגבי הקניין הבא בתורה, הקניין של יעקב כאשר הוא מגיע לשכם וקונה את חלקת השדה. אגב, הפסוקים שם אולי לפני מקור 4 הם הפסוקים במקור 5. זוכרים, יעקב נפגש עם עשיו, ואחרי כל הפחד מהמאבק בינו לבין עשיו, בלילה הוא פוגש את המלאך, נכון? אחר כך הוא פוגש את עשיו, לא מלחמה, אלא ההפך, ובתום הפגישה, וישוב ביום ההוא עשיו לדרכו שעירה, פרק למד ג', יעקב נשא סוכותה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סוכות, על כן קרא שם המקום סוכות. ואז מסוכות, מעמק סוכות הקרוב לשכם, ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם. הוא חוזר הביתה שלו בעצם, נכון? איך אמר יעקב בנדר שהוא נדר בלילה ההוא בבית אל? אם יהיה אלוהים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש וכו', לשבתי בשלום אל... אני חוזר הביתה. והנה הוא שב אל ארץ כנען בבואו מפדן ארם, וייחן את פני העיר, וייקן, זה הקניין השני במקרא בארץ ישראל, וייקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו, מיד בני חמור אבי שכם בני אקסיתה. אגב, כמו בקניין הראשון, מופיע שם הקונה, שם המוכר וסכום המקח, הסכום שבו נעשה הדיל, הביזנס נעשה ב-X כסף. כאן לא מופיע כל המסע ומתן, כי כנראה זה הלך יותר מהר, או אולי זה לא חשוב. ויקרא לו, ויצב שם מזבח. כאן לא עושים פעולה של קבורה, למרות שבעתיד המקום הזה יהיה מה? מקום קבורתו של יוסף. ויצב שם מזבח, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. חז"ל אומרים על הפסוק הזה במקור 4 כך: ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו, וגומר במאה כסיתה. אמר רבי יהודן בר סימון, זה אחד משלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל. לומר גזולין הם בידכם. יש שלושה מקומות. על כל הארץ הם יכולים להתבקח. אבל יש שלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל. לומר גזולין הם בידכם. אני יודע מה זה בדיוק להונות, אבל כנראה שגזולין הם בידכם, ודאי אנחנו מבינים. למה אי אפשר להגיד גזולים הם בידכם? כי קנינו אותם. ואלו הם. מערת המכפלה ובית המקדש וקבורתו של יוסף. מערת המכפלה דכתי וישמע אברהם אל עפרון וישקול אברהם לעפרון את הכסף וכו'. בית המקדש דכתי ויתן דוד לאורנן במקום, עוד רגע נראה את הפסוקים וכו'. וקבורתו של יוסף ויקן את חלקת השדה, יעקב קנה שכם. אני רק אזכיר את הפסוקים לגבי בית המקדש ואז נוכל להתחיל עם הכל. הפסוקים לגבי בית המקדש הם סיפור מעשה שמופיע בסוף ספר שמואל ב', וחוזר על עצמו בפסוקים בדברי הימים. תחילתו של הסיפור, אזכיר על פה, היא בזה שדוד המלך, בשעה של הרגשה טובה מאוד עם עם ישראל ועם המלחמות ועם הניצחונות, מחליט לעשות מפקד. הוא עושה מפקד ומונה את ישראל, דבר שהוא אסור לגמרי לגמרי מכל וכל. מפקד עושים על ידי שקלים, על ידי תלאים. לא את היהודים פוקדים, מחצית השקל. דוד, אחרי המפקד שהוא עושה, ליבו נוקפו. ליבו נוקפו והוא הולך אל הנביא, אל גד. וגד הנביא אומר לו שהעונש הוא חריף מאוד, והדבר יכעיס מאוד מאוד את הקדוש ברוך הוא. ויהיה עונש מאוד גדול. הפסוק שאנחנו מזכירים לפני תחנון בכל יום, ויאמר דוד אל גד, צר לי מאוד מפלנה ביד השם וביד אדם על אפולה, זה פסוק מהפרשה הזאת. אז מכה אותם הקדוש ברוך הוא בדבר, ביד השם ולא בחרב ביד אדם. דוד המלך רוצה לעצור את המגיפה הנוראית שמתרחשת, מגיפת הדבר הזאת. והוא מבין שיש איזושהי דרך, והוא פונה שוב בצר אל הנביא אל גד. הנביא עוזר לו, ודוד המלך נושא את עיניו מקור שש, והנה הסיפור המופלא. וישא דוד את עיניו וירא את מלאך השם עומד. וישא דוד את עיניו, מזכיר לנו בעקידה את וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. זה יהיה אותו מקום עוד. וישא דוד את עיניו וירא את מלאך השם עומד בין הארץ ובין השמיים, וחרבו שלופה בידו נטויה על ירושלים. ציור נורא. המלאך שעומד בין השמיים לארץ. מה רצה דוד כל חייו? מה הוא רצה יותר מכל דבר ולא זכה? לבנות מה? לבנות את המקדש שמחבר ארץ לשמיים. המכון לשבתך פעלת. אבל הרבה מלחמות נעשו והיה צריך לחכות ששלמה יבנה, נכון? והנה דוד חטא במפקד העם, ועכשיו הוא רואה בעיניו את מלאך השם בין השמיים לארץ וחרבו שלופה נטויה על ירושלים. ויפול דוד והזקנים מכוסים בשקים על פניהם. ויאמר דוד אל האלוהים, הלא אני אמרתי למנות בעם, ואני הוא אשר חטאתי והרע הרעותי, ואלה הצון מה עשו, אדוני אלוהי תהינה ידך בי ובבית אבי ובעמך לא למגיפה. פסוקים מזעזעים. אגב, דוד, שני עונשים אנחנו מכירים אצלו. בעקבות החטא עם בת שבע, נולד ילד, והוא חולה ועומד למות. זוכרים את הסיפור? והנביא שם, נתן הנביא, בא ואומר לו, בגללך. אני דבר מחריד. ודוד שם לא במילים, אבל איזו תחינה, שאני אכתוב, אבל לא הוא. ועכשיו אותו סיפור על העם. ומלאך השם אמר אל גד לאמור לדוד, כי יעלה דוד להקים מזבח להשם בגורן אורנן היבוסי. גורן אורנן, נראה בהמשך, נמצא בהר המוריה. הר המוריה, מקום בית המקדש, היה חלק משטח העיר היבוסית. אורנן, או בשמואל הוא נקרא ארבנה, אותו אחד, אורנן יש לו שם גורן. דוד הוא המלך באזור, ולאורנן היבוסי מן הסתם אין דרישות שלטוניות, הוא פשוט אדם שעובד במקום, בגורן, חובד חיטים, יש לו שם גורן. הר, כמו כל הר מבחינתו. ויעל דוד בדבר גד אשר דיבר בשם השם. ויעל לאן? להר, למעלה. אגב, הציור ברור, הוא נמצא בעיר דוד למטה. הוא עולה מעיר דוד, לנו לא כל כך מסובך, הוא עולה מעיר דוד, מהארמון למטה, נכון? חניון גבעתי, שער האשפות, מגיע להר המוריה, לא צריך לעבור משער האשפות, הוא חותך ישר מהשערים, והוא נמצא שם למעלה. שם יש גורן של אורנן היבוסי. זה כמה מטרים מהבית. ויעל דוד בדבר גד אשר דיבר בשם השם. וישב אורנן וירא את המלאך. כלומר, המלאך הזה נראה גם ליבוסי, לאורנן. וארבעת בניו מתחבאים. פחד נורא. ואורנן דש חיטים. ויבוא דוד עד אורנן, ויבט אורנן, אגב שימו לב כמה פעמים שמו מוזכר, ויבט אורנן וירת דוד, וייצא מן הגורן, וישתחו לדוד אפיים ארצה. אגב, גם בפרשה שלנו, מה עשו בני אפרון ואברהם? וישתחו אברהם לפני עם הארץ. אגב, בפרשה שלנו מוזכרים בני חטא 10 פעמים בדיוק. בפרשה של קניית הגורן ואורנן מוזכר אורנן 10 פעמים בדיוק. שניהם אותו סיפור בדיוק, שדה ומערה אשר בו. וגם פה יש גורן, שדה, יבוסי, והיבוסי מכיר כמובן במלכותו של דוד, ובני חטא מכירים במלכותו של אברהם, זה בחברון וזה בירושלים. ויבוא דוד עד אורנן, ויבט אורנן, וירא דוד, וייצא מן הגורן, וישתחו לדוד אפיים ארצה. הביטוי הזה, ויבט אורנן, וירא דוד, זה מין הלם. ויבט אורנן, הוא הביט ופתאום, הוא לא הבין איך זה יכול להיות, והוא רואה דוד שם. ויאמר דוד אל אורנן, תנה לי מקום הגורן, ואבנה בו מזבח להשם. בכסף מלא תנהו לי, ותעצר המגיפה מעל העם. אורנן אגב הוא לא חלק מהעם, הוא יבוסי. ויאמר אורנן אל דוד, קח לך, ויעש אדוני המלך הטוב בעיניו, ראה, נתתי הבקר לעולות והמוריגים לעצים והחיטים למנחה. הכל נתתי. פתאום כסף. ויאמר המלך דוד לאורנן, לא, כי קנו אקנה בכסף מלא. בכסף מלא יתנה לי. הכל אותו דבר. כי לא אשא אשר לך להשם והעלות עולה חינם. ויתן דוד לאורנן במקום שקלי זהב משקל 600. 600 זה כנגד 60 ריבו. 600 אלף שדוד פקד. זה אגב סכום אסטרונומי למקום כזה. ויבן שם דוד מזבח להשם, ויעל עולות ושלמים, ויקרא אל השם, ויענהו באש מן השמיים על מזבח העולה. כדאי לזכור את הפרשה הזו היטב. אנחנו רגילים לזכור שדוד לא בנה את בית המקדש אל השלמה, אבל דוד הקים את המזבח בבית המקדש עוד לפני שבית המקדש היה שם. תאמרו, גם לפני כן אולי הקריבו שם. חז"ל אומרים שהאדם הראשון הקריב שם, ונוח, כן, אבל דוד קנה את המקום, ואחרי הקניין הקריב. שוב, הקדוש ברוך הוא לא ציווה עליו לקנות, הוא קנה מיוזמתו. המלאך לא אומר לו, לך קנה את הגורן, הוא אומר לו, לך לגורן. הסיבה שדוד הולך היא סיבה לאומית מספיק ברורה כדי לא לעשות עכשיו ביזנס על קניית מקום. צריך לעצור את המגיפה. למי יש זמן למסע? ההפך, אני רוצה לשאול שאלה קשה. מה אכפת לי מהמסע ומתן עכשיו? צריך לעצור את המגיפה. המלך לא יכול, אם הוא יודע בבירור שהדבר הזה יעצור את המגיפה של העם, שיגיד לו, ואורנן אומר, קח את המקום. גם אם אורנן לא היה אומר, שיקול לאומי ברור. והפרשה מדגישה את הקניין. ותשימו לב איך זה הולך ועולה. קונים את חברון, קונים את שכן, קונים את הר המוריה. ושוב אותה שאלה. 60? 600 שקלי זהב, 400 שקל כסף, 100 כסיתה. מה זה עושה שהקדוש ברוך הוא לא עשה בהקנייה שלו את הארץ? מה ההתפעלות מזה? הקדוש ברוך הוא כבר הקנה לי את הארץ. אז מה, אני נותן אישור של 100 כסיתה? אגב, אתם יכולים לומר, נו, זה מפני שהגויים לא אפשרו לנו אחרת. המשותף לכל המקומות, שהגויים לא ביקשו את זה לך. שאנחנו קונים מיוזמתנו, והמשותף לשלושת המקומות הוא עוד דבר. שבשלושת המקומות, אנחנו נחשבים מבחינתם של היושבים במקום ספציפית, לאדוני הארץ. אצל אורנן היבוסי רואים את זה הרגע, הוא הרי רואה בו את המלך, הוא אומר לו, אדוני המלך, הכל שלך. המוריגים שלך, החיטים. אנשי אפרון ובני חטא אומרים לו, שמענו אדוני נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אצל יעקב בשכם מסתבר שזה הכי חזק. הוא נמצא שם, ואתם זוכרים, אחר כך כתוב ויסעו, אני חוזר למקור 5 לפסוק האחרון, ויסעו, ויהי חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהן, ולא רדפו אחרי בני יעקב. זה פילי פלאות. אלה שלושת המקומות שבהם יש הסכמה מוחלטת של יושבי המקום לאדנות זה שבא לקנות. משהו מחייב פה הבנה. אתה בא לקנות משהו שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ויושבי המקום מכירים בך. ואני רוצה לומר את המשפט האחרון הכי קשה. איך אמר המדרש? שלושה מקומות אין אומות העולם יכולים להונות ולומר גזולים הם בידכם. נו נו הלוואי. אם יש שלושה מקומות שאין לאומות העולם דבר יותר מעניין מלבזות ולחלל ולחרף אותם, זה שלושת המקומות האלה. דבר יום ביומו, שעה בשעתה. שזכה לראות את קבר יוסף השרוף, המחולל, לא סיפור מפעם, היום, בשבוע שעבר. אגב, מי שזכה לראות פירושו, מי שמקבל רשות אחת לאיזה חודש, באמצע הלילה, כגנבים בלילה, להיכנס ככה תחת אין סוף שמירה, זה נקרא אין אומות העולם יכולים לומר גזולים לביתכם? אם יש מקומות בארץ ישראל, שבמרכאות כפולות זה לא עבד, זה המקומות האלה. מערת המכפלה היום, חלקה הגדול סגור לחלוטין בפנים. הר המוריה, הר הבית, מה יותר? מה פירוש? מכל כיוון אני לא מבין. נו, תגידו, זה היום. זה אגב דבר מדהים. שלושת המקומות שעליהם יותר מכל מקום אחר מסופר על המלחמות הנוראיות שהיו, זה המקומות האלה. בשבוע שעבר הזכרנו את מלכי צדק, מלך שלם בשיעור. אתם זוכרים שהתגלגלנו לאדוני צדק, מלך ירושלים? המלחמה הכי קשה שיהושע בן נון צריך לנהל בכיבוש הארץ היא המלחמה מול אדוני צדק, מלך ירושלים, שלוקח איתו את חמשת המלכים. איזה מלכים? של חברון, ירמות, לכיש, והמלחמה על ירושלים, ששם אומר יהושע שמש בגבעון דום, בגבעון הסמוכה לירושלים, היא המלחמה הכי קשה. אני לא מבין את הרעיון. אני עוד לא מבין למה לקנות משהו שהקודש ברוך הוא נתן. כנראה אנחנו לא מבין את המושג עניין, לאט לאט. אחרי שקונים, נו, אז זה לפחות יעבוד. הייתי אומר, מילא, נו, לא מבין, אבל זה יצא טוב. לא מבין, אולי יצא. לא מבין את זה גם לא בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, אני פשוט מסכם. לא מבין מצידו של המוכר, הרי גם מוכרים, כי בשלב שקנו, המוכרים כבר ידעו שזה שלנו. כמעט הייתי אומר, אולי הקניין גורם אחרי זה לשאלות? כלומר, אולי יצא הפוך. יש מקומות בארץ שבסך הכל זה היה די שקט. שום מקום לא היה שקט לגמרי אף פעם, אבל די שקט. מה עשה הקניין? המלחמה על ירושלים, המלחמה על חברון ביהושע. כבר בתורה מתוארת חברון הנוראית מבחינת המלחמה. זוכרים הנפילים, בני ענק, ושם אחימן, ששי, כל המרגלים, הפחד שלהם הוא מחברון. שכם, כבר בתורה, שמעון ולוי, שכם, כל הערים והמלחמה, כל הזמן. מה הסיפור? רק נסיים את דברי הפסוקים הללו, מקור שש לקראת הסוף, ויאמר השם למלאך, וישב חרבו אל נדנה. מה מיישיב את חרון אף השם? קניין גורן אורנן היבוסי, או העולה שעלתה על המזבח בגורן? בעת ההיא בראות דוד כי ענה הוא השם בגורן אורנן היבוסי ויזבח שם. עכשיו פסוק מאוד מוזר פתאום, תראו. ומשכן השם אשר עשה משה במדבר, ומזבח העולה בעת ההיא בבמה בגבעון. מה כתוב פה? ולא יכול דוד ללכת לפניו לדרוש אלוהים, כי נבעף מפני חרב מלאך השם. היומר דוד, זה הוא בית אדוני האלוהים, וזה מזבח לעולה לישראל. ממש ממש חזרה על דברי יעקב אבינו כשראה את המלאכים, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. מתי זה יהיה בית אלוהים? בעתיד. דוד רוצה להמשיך, אבל הוא לא מסוגל, אתם רואים? ולא יכול דוד ללכת לדרוש את האלוהים, כי נבעט מפני חרב מלאך השם. פחד. אבל פה יהיה בית השם ומזבח העולה לישראל. אני רוצה לנסות לגעת בדברים מתוך ראייה פשוטה, פשוט, של המציאות. מהמציאות נדמה לי שבעצם הדברים כתובים מפורשים. כל דבר גדול בחיים נקנה בשני שלבים, בשני קניינים. הראשון הוא בכפייה. השני הוא מאהבה. כשנתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה, הוא כפה עלינו הר כגיגית. הוא הביא אותנו להר סיני, והקולות והלפידים והברקים וההר השם היוו בעצם בלשון חז"ל כפייה. הקונוטציה אצלנו, האסוציאציה למילה כפייה, יכולה להטעות. זה לא היה עם אקדח ברקה. זה היה יותר גרוע. זה היה בצורה כזאת שאי אפשר שלא להשתכנע. נראה אותך. עומד במעמד המופלא הזה בהר סיני, ולא נכנס לתוך העוצמה האדירה הזאת. עכשיו באה הרגישות המופלאה של תורה. זה מצוין. אבל תהליך חינוכי חייב לעבור עיבוד, הפנמה. מה שקיבלת בקולות ולפידים וברקים, ודאי ישאיר בך רושם מאוד עמוק, אבל הוא עוד לא הופך את זה לשלך. עכשיו צריך לקבל את התורה מאהבה. עכשיו צריך לקבל את התורה מרצון. מתי זה יקרה? חז"ל אומרים שזה קרה בימי אחשוורוש. אז חזרו וקיבלו את התורה מאהבה. בלי להיכנס לזה בכלל עכשיו, יש פה משהו בעומק אדיר מבחינה נפשית. אם מישהו מאיתנו צריך לצייר מתן תורה בציור, הוא ודאי יצייר את הר סיני, ולא את שושן הבירה עם החומות והחשבירוש עם כובע של מלך. ודאי שהוא יצייר את הרגעים הגדולים, ההירואיים של האש והלפידים, ולא את רגעי המשבר של רגע לפני הפתרון הסופי של המן הרשע. מסתבר שהרגעים ההירואיים הגדולים היו קבלת התורה ברובד העמוק מאוד 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 מאוד, אבל לא האנושי העמוק, אלא האלוקי העמוק. משהו פה הפך להיות כאילו חלק ממני. זה אלוקות שנכנס, אבל אני לא מבין את זה בכלל, אני לא הפנמתי כלום, לא קלטתי, זה לא עושה לי כלום. אתם יודעים מה קורה 40 יום אחרי הקולות והלפידים והברקים? עגל מסכה. זה התוצאה. אני לא יכול לעמוד, אני לא מבין מה שאתה רוצה ממני. מה לא מבין? הרי אתה אמרת, רצוננו לראות. הרי ראיתם את הקולות. הרי כולכם אמרתם וכולכם צעקתם וכולכם נעמתם. ראיתם, היינו שם כולנו. זה נכון, נו, אבל לא הסלמתי, זה לא הבנתי. האמת, מי שיעמיק בזה זה כל החיים. כל דבר גדול עובר שני שלבים. השלב הראשון, במובנים שעכשיו אמרנו, הוא בכפייה. גם דברים שאתה בוחר בהם הם בכפייה. כפייה מציאותית, כפייה חברתית, כפייה... הייתי אומר, אפילו הקשר הכי טבעי של בניית אהבה, של איש ואישה. השלב הראשון הוא כפייה, לא כי מישהו כפה עליי. אין קידושין אלא לרצון האיש ולרצון האישה, אחרת זה לא תופס, אף אחד לא כופה. אבל זה רצון שנובע מהמון דברים שאולי אני עוד לא רואה את החלק המאוחר יותר, המבוגר יותר, העמוק יותר. אני כפוי על צעירותי, תקראו לזה, אני כפוי על יופייך או על עוצמתי או על לא יודע מה, על... יש משהו בוסרי בשלב הראשון של הקשר. הקשר הכי יפה, הכי עמוק, מתפתח אחר כך, שבדבר שנוצר כאילו בשגרה, כאילו במציאות, אני נכנס אליו מאהבה. אני נכנס אליו, לפעמים אפשר לראות את זה בזוג זקנים, הרבה יותר מבזוג צעירים. נכנס לזה למרות הקמטים של שנינו. כלומר, האי-קמטים הוא לא הדבר המרכזי בקשר. כי אם זה היה הדבר המרכזי, מזמן לא היה דבר. ואז בא עומק אחר, רובד אחר, משהו מסוג אחר לגמרי. זה שתי רמות. שהן שתיים חיוניות. זה תהליך חיים חינוכי. כשילד קטן מכניס את היד לאש, אז יכול להיות שהורים מאוד מאוד סובלמיים באים להסביר לו עם מוזיקה למה לא כדאי. ולבטח הם גם יגידו שזה ממש לא בסדר להגיד לו לא. אבל אני מודה שיש את מרבית הסיכויים שאני אקשל בהדרכה החינוכית הסובלנית הזאת, וגם אגיד לו לא, גם אמשוך לו את היד וגם אסביר לו את זה פעמיים. כדי שפשוט יישאר יד, שאחר כך אני אוכל להסביר את החור. האם הפליק הזה חינך, הפנים? לא. אחר כך יבוא הסלב השני. יש מציאות כזאת. יראה שאחריה באה אהבה. יראה, יש לה כל מיני מובנים. גם ההירואיות של הר סיני היא בעצם יראה. כי לא אני באתי מהמקום הנפשי שאני מסוגל לקלוט. כשאברהם אבינו קיבל את הציווי לך לך, הוא הלך לארץ. כשהוא קיבל את הציווי קום יתהלך בארץ, הוא המשיך לקיים את הציווי קום יתהלך בארץ. הכל בסדר. שם מגיע השלב הבא. השלב שבו כולם מכירים בזה. אומות העולם מכירים בזה. הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה. ועכשיו אתה רוצה לקחת את המקום ולקנות אותו. לקנות זה לא כדי להוכיח בעלות. יש שני קניינים בעברית. יש קניין בממונות, אני קונה, אני לוקח, נותן כסף למוכר, וקונה חפץ. החפץ עובר מרשות לרשות, נכון? ולא צריך לשאול את החפץ כלום ולא כלום. אבל יש קניין אחר. חז"ל אומרים במסכת אבות, לפנינו במקור 8, 5 קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו. 5 קניינים, אני הבנתי שהוא קנה את כל העולם. אגב, ממי הוא קנה? מה זה 5 קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו? ואלו הן תורה קניין אחד, שמיים וארץ קניין אחד, אברהם קניין אחד, שמיים וארץ קניין הכוונה החיבור ביניהם, אברהם קניין אחד, ישראל קניין אחד, בית המקדש קניין אחד. אין כל כך מובן עכשיו. מה? הוא קנה את אברהם? הוא קנה את כולנו. הוא קונה שמיים וארץ. מה אברהם קניין? מה זה בית המקדש קניין אחד? מה פירוש? בית המקדש הוא קנה ואת חיפה לא? מה המשמעות? קניין כאן כוונה אחרת לגמרי. 5 דברים הרים הקדוש ברוך הוא למשהו יותר עליון, יותר גדול. יכול להיות שמשהו שלי כי יש לי כוח ולכן הוא שלי. יכול להיות שמשהו שלי כי אני ניצחתי, כי אני ירשתי, כי אני צוויתי. עכשיו אני בא לשלב השני. אני הופך אותו לשלי, כי אני הופך אותו לשלי. מלמטה למעלה. כשאני מנצח, זה ישמע מוזר. עכשיו השטח הזה כפוי עליי, כי ניצחתי. אתם רוצים דוגמה? מדינת ישראל תיבנה ותיקונה. זו דוגמה הכי טובה שיש. הגענו לארץ ישראל. שוב, ברוך השם. אבל את האמת, מה הייתה הסיבה המרכזית שבגללה הגענו להקים מדינה? כי יום אחד ישבנו וחשבנו שזה מה שהכי כדאי? או כי גירשו אותנו? כי אתה אנטישמיות? כי אפשר היה לשרוד? כי חיפשנו, אני אומר שמות שכל אחד גדל עליהם בתפיסות הציוניות למיניהן, כי חיפשנו מקלט, כי חיפשנו מקלט בטוח, כי חיפשנו מגן, כי חיפשנו מקום, איך כותב שם אחד המשוררים, שאפשר יהיה ללכת עם אפים ארוכים בלי שאף אחד יזלזל בנו. זו כפייה. הקדוש ברוך הוא כפה עלינו את הגאולה האדירה הזאת. ואנחנו כפינו על עצמנו. והמציאות כפתה, והגויים כפו, והאנטישמיות כפתה. הכל בעצם קרה עם קולות ולפידים וברקים, לא כי ישבנו בלילה והחלטנו. שלוש שנים אחרי שהשריפות עוד בערו במיידנק ובטרבלינקה, רק שלוש שנים אחר כך, כבר הוכרזה כאן מדינה יהודית. שום שכל אנוש לא יכול להבין. סך הכל 19 שנה אחר כך, הגענו למערת המכפלה, ולקבר יוסף בשכם, ולהר הבית הר המוריה. ולעוד חצי מארץ ישראל שלא הייתה לנו לפני כן. תזכורת לכולנו, כולנו זוכרים. לא הגענו לשם כי ביקשנו. ביקשנו שלא. תחננו שלא. לא תכננו להגיע בכלל לירושלים במלחמת ששת הימים. הצנחנים שהגיעו לירושלים תכננו עד הלילה שלפני כן לנחות באלריש. לא אנחנו שכננו את חוסיין לפרוץ במלחמה. עשינו הכל כדי לשכנע אותו שלא לעשות את זה. לא תכננו לא לחזור לחברון ולא לשכם, ולא ליותר מחציה של ארץ ישראל שלא הכרנו לפני כן. 22 שנה בלבד אחרי שהיינו לאבק אדם, למיליונינו, שצריך לתפוס ולהיבהל. יש כפייה שכופים עליי כי כובשים אותי. יש כפייה שכופים עליי להפוך לכובש. כופים עליי להגיע למצב שלפני שבוע לא חלמתי מה לעשות בו. פתאום אני חזק. פתאום אני מיליונר. פתאום אני בהר הבית. וגם הרמטכ"לים נחנקים בגרון כשמנסים לתת פקודות בתקליטים שעד היום אנחנו שומעים. מה עושים עכשיו? עכשיו יבואו אומות העולם ויאמרו לנו משפט פשוט. כשהיינו שם באושוויץ ומיידנק, הם אמרו לנו תלכו מפה. כשהגענו הנה הם אומרים לנו גזלנים. הם צודקים. רש"י פתח בזה את התורה. אמר רבי יצחק מקור שבע הידוע, אבל פעם אחת נלמד אותו בפנים. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, ומתם פתח בבראשית, משום כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. בואו ננסה פעם להבין את הפסוק הזה. שאם יאמרו אומות העולם לישראל, מה אומרים אומות העולם לישראל? ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גויים. אתם כובשים. אתם כאן כי כבשתם, אז מה אנחנו אומרים להם? כל הארץ של הקדוש ברוך הוא בראה ונתנה לה אשר ישר בעיניו. ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. איך אמרנו הרבה פעמים? מצוין, ועכשיו שכנענו אותם. שוכנעו סופית. כל הארץ של הקודש ברוך הוא, ברצונו נתנה, נטלה, נטנה לנו, עין רשי, ותפסיק לשאול שם. מה עשית פה? מה אמרת רשי? מה אתה רוצה להגיד? כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אתם תזכו בארץ מפני שהקדוש ברוך הוא קבע שהארץ הזאת היא שלו. הוא נותן לכם נחלת גויים. לתת להם נחלת גויים, לא נחלתכם, נחלת גויים. היו פה כנענים והיו פה יבוסים. ועכשיו, כשיבואו אומות העולם ויאמרו גזולים הם בידכם, מה אתם יכולים להגיד? הקדוש ברוך הוא נתן מצוין. ומה אתם צריכים להפנים בשביל זה? שלושה מקומות לא יכולים אומות העולם להונות את ישראל, לומר גזולים הם בידכם. יודעים מה זה להונות? להונות זה להגיד למישהו, זה שלך, אבל לא מגיע לך. זה נקרא הונאת דברים, הונאת ממון. זה המושג הונאה. להונות, לא תונו את הגר. אסור להונות אדם. אדם מצווה שלא יונה חלילה את אשתו. להונות הכוונה היא לצער. להגיד, יש לך, אבל לא מגיע לך. הנקודות שעליהם המלחמה הגדולה ביותר הן אותן הנקודות שבהן באנו לברר את הרצון שלנו על הארץ הזאת. את הרצון האמיתי שלנו, בטח שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. בטח שקיבלנו את הארץ. עכשיו אנחנו רוצים להגיד כן לארץ הזאת, כי אנחנו רוצים את הארץ הזאת. צריך להבין מה התוצאות הנפשיות של משהו שנעשה לא מפני שאני הגעתי אליו מוכן. אני בלי להיכנס, אבל במשפט אחד. אני תמיד משווה בין שני מנהיגים גדולים. שבמלחמת ששת הימים באמצעיתה. עסקו בשאלה איך מגיבים על מה שקרה. האחד מנהיג גדול מאוד, אחד מגדולי אנשי הביטחון דאז, מאלה שעשו את הכל, תוך כדי מלחמת ששת הימים. אני מאוד מבין, דן מיד בשאלה, איך מיד מתפטרים מכל השטח. אבל מיד, איך מחזירים הכל? כי הוא הבין שאם אנחנו נהיה פה, אנחנו לא יודע מה לעשות פה. במוצאי הכיבוש של ירושלים, החזרה לירושלים עיר הקודש, במוצאי החזרה לירושלים, כותב יהודי אחר בירושלים, ישראל אלדד, שניהם לא גדלו בבית המדרש, כותב ישראל אלדד, במוצאי יום חירותה של ירושלים מחדש, היום קרתה לנו קפנדריה היסטורית. יודעים מה פירוש הביטוי? קפיצה דרך. קיצור דרך. הגענו אל היעד, אבל בקפנדריה. והוא כותב שם, ועל קיצורי דרך משלמים בהמשך. בפנים. באותו רגע מתחילים שסעים. כשאני מגיע למשהו אדיר אבל לא הייתי מוכן אליו, כל אחד מגיב אחרת. קשה לי לצטט, אבל אני בכוונה מצטט. מתוך אהבה, מתוך הבנה, הבנה אמיתית. חייבים להבין את זה. 15 שנה אחרי מלחמת ששת הימים. כותב אדם נכבד מאוד. עכשיו מהצד השמאלי, אבל זה לא חשוב בכלל, אדם מאוד נכבד. הגיע הזמן שתבינו, הוא כותב, היה לי אומץ, הייתי פשוט מביא את זה ואת זה לומדים. הגיע הזמן שתבינו, הוא אומר, מה קרה לי ב-67? כך לשונו. אצלי אז התחיל החורבן. הייתי, הוא כותב, סטודנט באוניברסיטה העברית בשנתיים לפני מלחמת ששת הימים. זאת ירושלים שאני מתגעגע אליה. הר הבית היה חלום, לא מחסומים. היה טוב. היה כמו בגלות, אבל במדינה. ופתאום לא עלינו, תראו לאן הבאתם אותנו. בן של אחד המצביעים הגדולים דאז. המאמר שלו, אגב, הוא קרא אפר לפי. המאמר שלו הוא קרא שתשכח ימיני. הוא מתחנן במאמר הזה, בואו נדבר. כך אני מרגיש, תבינו את ההרגשה. ואני חייב לומר לכם, מבין לחלוטין. לא היה לנו זמן לדבר על זה. השלב הבא בקניין הארץ הוא הקניין העמוק של ארץ ישראל מאהבה. ולעניות דעתי, מתוך הדברים הקשים ביותר שכולנו חיים בהם, זה השלב שבפתחו אנחנו עומדים. כך או אחרת, השלב הבא בכל דבר גדול, אחרי שקפה עליהם הר כגיגית, הוא שפתאום אפשר יהיה באהבה גדולה, ואהבת לרעך כמוך הגדול. באהבת הארץ עצומה. באהבת העם גדולה. השלב הבא יהיה לומר שלא רק קיבלנו את זה ולא רק כבשנו את זה ולא רק חזרנו לזה, אלא קנינו את זה. ב-60 שקלי זהב כנגד כל אחד ואחד מאיתנו. ב-60 ריבו שקלי זהב. זה קניין עוד יותר עמוק. כשאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא ב-18 כל מיני בקשות, יש כמה בקשות שאנחנו מבקשים שיהיו בשלימות. זה לא נעים, זה נשמע לא יפה. באים אל הקדוש ברוך הוא ואומרים לו, ריבונו שלום, אנחנו רוצים רפואה, אבל שלמה. בסדר, בעזרת השם. בקש. תקבע זמנים. זהו. גאולה שלמה. תשובה שלמה. זה הדברים שאנחנו מבקשים בשלמות. אגב, מבקשים עוד הרבה דברים, אותם לא בשלמות. זה סתם מוזר. שיבה שופטינו כבראשונה, שישפטו משפט שלם. למה לא? וכך עוד? כי כל הדברים האלה עוברים את שני השלבים שאמרתי עכשיו. בדרך כלל תהליך התשובה מתחיל מיראה. מבהלה. מפחד. מכפייה. לא כי מישהו כפה עליי, כי המציאות כפתה עליי. כי אני לא יכול כך יותר. כי אי אפשר. כי ראיתי קולות ולפידים. כי ראיתי נס אדיר. בסדר. אבל מחר יתחיל היום יום האפור. תשובה שלימה היא שאחר כך באה גם תשובה מאהבה. גאולה יכולה להיות לא שלימה. יודעים מה זו גאולה לא שלימה? אנחנו יודעים טוב מה זו גאולה לא שלימה. גאולה עצומה, גאולה שאי אפשר להבין דוגמתה. גאולה של עם ששלוש שנים אחרי ששורפים אותו מקים את מדינתו. אבל היא לא שלמה. כי אני לא באתי לקנות את ההר. כי הרעיון של המקלט הבטוח, יום יבוא ויסדק ולא יישאר ממנו אפילו סדק. הוא לא יחזיק מעמד. הרעיון נחמד. אבל הוא לא יהווה סיבה אמיתית להמשיך להחזיק. כדי שהגאולה תהיה שלמה, אני צריך לקנות את ההר. אני צריך להישאל ולענות. אני אוהב את הבית הזה. אני אוהב את הארץ הזאת. אל תכעסו עליי, לי אין צל צילו של ספק. שמכל הדיבורים הנוראיים שמתרחשים היום, יהיה אפר ואפר, כלום. אבל דבר אחד יהיה. דיבורים על עייפות. על נתק חלילה. דיבורים כאלה לא באים אלא כדי לברר דבר אחד. עד כמה באמת אנחנו מחוברים. עד כמה אנחנו לא עייפים. עד כמה זה לא רק מפני שהיה לנו כוח וכבשנו. עד כמה אי אפשר יהיה להונות אותנו ולומר גזולים הם בידכם. מבינים את הפשט, אי אפשר להונות. זה אחרת לגמרי ממה שמסבירים. אי אפשר להונות פירושו, אי אפשר יהיה לבוא אלינו ולומר, זה שלכם, כי אתם חזקים. זה מספיק אולי לאומות אחרות. זה לא מספיק לעם ישראל. וטוב שכך. בשביל שאמריקה תחזיק את וושינגטון, מספיקה הסיבה המוסרית שהיינו חזקים יותר מהאינדיאנים. אגב, רצוי להסתפק בה כי סיבות מוסריות אחרות אין. אבל בשביל שאנחנו נעלה לגורן אורנן היבוסי, צריכה להיות סיבה הרבה יותר עמוקה. כי מוושינגטון תהיה וושינגטון. עוד קדנציה, עוד אחת. אבל מגורן אורנן היבוסי צריך לצאת בית תפילה לכל העמים. ובשביל זה צריכה להיות גאולה שלמה. זה לא מספיק שזה צודק, והקדוש ברוך הוא קבע, ואנחנו בצדק כבשנו. זה צריך עוד שלב. זה צודק, והקדוש ברוך הוא קבע, ואנחנו קנינו. לא קניין במובן של קונים חפץ. לא היה צריך. קנינו במובן של רוממנו את הדבר הנקנה להיות לעדי עד. מה זה חמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו? ישראל, תורה, מה זה? הוא לקח את ישראל ואמר, זה לא עוד משהו בבעלותי, זה משהו שהוא נצחי. אני קונה אותו. אני לא צריך לקנות אותו, אומר הקדוש ברוך הוא. ממי אני קונה אותו? מהקדוש ברוך הוא. אני צריך לקנות את הקניין הזה. ממי אני קונה? שטר מחר וקניין. בין מי למי עושה הקדוש ברוך הוא? לקנות את ישראל, הר זה קנתה ימינו, לקנות את בית המקדש, לקנות את אברהם קונה שמיים וארץ, לקנות את התורה, פירושו להגיד, זה נצח, זה כל כולי שם, אני מוסר את עצמי לזה. כשהקדוש ברוך הוא בא ואומר, קודשא בריך הוא ואורייתא אחד, הוא הופך את התורה לקניין שלו. תורה הייתה יכולה להיות שלו כמו שכל דבר שלו, אבל עכשיו התורה היא להיפגש איתו. הוא זה התורה. ארץ ישראל היא שלנו כי חזרנו אליה, כי היא שלנו גם לפני כן, עכשיו היא שלנו מסיבות כאלה ואחרות. זה לא מספיק. זה בצדק לא מספיק לעולם. הוא צריך הרבה יותר מזה. כי אם את המקום המרכזי של העולם אתה מבקש, למה אתה מבקש אותו? כי מה? כי אתה בא לבית יותר טוב? כי מה? או כי יש לך סיבה אמיתית שאתה קנית אותו? את זה עושה אברהם אבינו אחרי מותה של שרה. איך שאל הרמב"ן את אבן עזרא, והשאיר את אבן עזרא בשאלה, מה צריך להודיע את מעלת הארץ? מה, הכל לא ידוע? לא. לזה אבן עזרא התכוון. אברהם אבינו בא להגיד את מעלת הארץ. מה צריך הקדוש ברוך הוא לקנות את ישראל? יש לו את כל העולם, אז יש לו גם את ישראל. כשהוא קונה את ישראל, הוא קובע את מעלתם הנצחית, על ידי זה שהוא עושה כאילו עוד קניין ואומר, עכשיו זה שלי, לא רק כי בכפייה כביכול זה שלי, אלא כי מאהבה, כי זה נצחי, כי זה קבוע. כשיש קניין בין איש לאישה, זה פילי פלאות. אז מה זה קניין בין איש לאישה? האישה נקנית. מה זה קניין? זה הרי שטות לחשוב שמדובר פה בקניין משפטי רגיל. כי אם זה קניין משפטי, איזה חפץ חלילה שקונים צריך לקבל את הסכמתו או את רצונו? זה שטות. אתם יודעים מה הפירוש? העומק האישה נקנית. עכשיו האיש והאישה עולים לקניין של נצח. כמו חמישה קניינים קנה הקדוש ברוך הוא. הוא העלה את בית המקדש ואת ישראל למדרגה אחרת. זה הקניין. זה מה שעשה אברהם אבינו לחברון. את זה עשה יעקב לשכם. את זה בא ועשה דוד המלך לירושלים. וזה פילי פלאות. הם עשו את זה בשלב שבו לא היה צריך שום פעולה קניינית טכנית. מי צריך פעולה קניינית טכנית? כשאורנן היבוסי משתחווה לך 10 פעמים. מי צריך פעולה קניינית טכנית כשבני חטא כל הזמן מודים שזה שלך? איך שאלנו? בשביל מה קניתם? אחר כך היו שם דווקא מלחמות. נכון? בדיוק. כי אברהם אבינו הבין מה זה חברון. הוא הבין מה זאת מערת המכפלה. הוא הבין שבמקום הזה קבורים אדם וחווה. הוא הבין מה המקום הזה. וכשהוא הבין מה המקום הזה, הוא אמר, כדי באמת לזכות בו לנצח, אני צריך לקנות אותו. לא חשוב אם יהיה בטאבו איפה לרשום או שירשמו בטאבו, אברהם קנה את המקום מאברהם. כמו שרשמו בטאבו שהקדוש ברוך הוא קנה מהקדוש ברוך הוא את בית המקדש. נכון? אותו דבר. כמו שירשמו בטאבו שאיש ואישה עשו קניין, כי זה שני חצאים שנפגשו שוב. אברהם, הקדוש ברוך הוא, קנה מהקדוש ברוך הוא. אני קניתי ממני. אני רוממתי את הדברים שהגאולה לא תישאר חסירה, שהיא תהיה שלימה. שהתשובה לא תהיה חסירה, שהיא תהיה שלימה. נדמה לי שבימים ובשעות שאנחנו נמצאים, לא צריך להוסיף כלום. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יחתום את כולנו לתשובה שלמה, לרפואה שלמה ולגאולה שלמה.